שלום לכולם. הפרקים האלה בספר שמות, מפרק כ"ז, הם ממשיכים את מלאכת המשכן באופן מאוד ייחודי. הפסוקים הראשונים שהם, תודה רבה, שהם סוף פרק כ"ז, עוסקים באור, בשמן זית ובנר תמיד. והפתיחה של הפסוקים האלה מאוד מיוחדת. אומרת התורה בפסוק כ' בפרק כ"ז, ואתה תצווה את בני ישראל, ויקחו אליך שמן זית זך כתית למאור, להעלות נר תמיד. הביטוי הזה, ואתה, הוא נוכח כזה, פנייה של הקדוש ברוך הוא למשה רבנו. א', בלי אזכור של שמו של משה רבנו, ובאמת לאורך כל הפרשה, באופן מאוד נדיר, בפרקים האלה שעוסקים ב... דמותו של משה רבנו, אין אזכור של שמו. אבל היותר משמעותי, זה שגם הקדוש ברוך הוא לא נזכר בפסוק. בדרך כלל אנחנו פוגשים את המושג ציווי, בין השם לבין משה, בין השם לבין ישראל. ופה לא נאמר, אני השם מצווה, אלא פה נאמר, ואתה תצווה. כביכול, משה רבנו הוא המצווה. במדרש יש הבלטה, במדרש רבה, בפסוקים האלה, על כך שהמילים ויקחו אליך שמן זית זך כתית למאור, באות בין היתר להדגיש שאת כל הסוגיה הזאת של הנרות והמאור, אין הקדוש ברוך הוא צריך, אלא ישראל צריכים. אתם צריכים להיות מוארים ולהאיר. ואז אולי זה מבאר לפחות צד מסוים במילים ואתה תצווה את בני ישראל, מפני שזה בציר שלכם, זה בציר האנושי, בציר של האדם, שהוא זה שזקוק לאור. ואולי כדי לחדד את זה, אין שמו של השם נזכר בסוגיה הזאת של, של השמן. יש במדרש גם הרחבה, בזוהר הקדוש זה מופיע בתיקונים, אור החיים הקדוש מביא את זה, שכל תמיד חכם יש בו ניצוץ של משה רבנו. ההערה הזאת שכתובה כאן, המדרש קושר אותה לתורה, ותורה קשורה להופעת דרכו, תורתו של משה רבנו. שוב, אז שמו לא צריך להיות מוזכר, כי זה לא עניין אישי רק שלו, אבל כן יש כאן הדגשה שלו, של האיש משה רבנו, ולכן ויקחו אליך שמן זית, זה עדיין נשאר באותה קרבה אל משה רבנו. דבר נוסף שמופיע בחז"ל, וגם הוא קשור לדרכו של משה רבנו, קשור מאוד לדורות האחרונים, דווקא המילה כתית, שמן זין זך, כתית למאור. הכתיתה, אומרים חז"ל, היא חלק מהיסורים, חלק מהקושי שעם ישראל עובר. השמן היותר זך הוא קשור להמשך הכתיתה, ומשהו בתוך ישראל מתברר מתוך איסורים, מתוך הקשיים, אשר המושג של שמן זית זך כתית למאור, להעלות נר תמיד מצד האיסורים, מצד הקשיים, זה איזשהו בירור של יכולת הצמיחה של ישראל, שמצד אחד היא לא תהיה בלי הקשיים ובלי האיסורים, אבל לא פחות מזה חשוב לחז"ל לומר שזה כוחם של ישראל, זה הכוח של הצמיחה שלהם. האיסורים שמצמיחים כוחות חיים. ככה אולי זה מאוד קשור לדרכו של משה רבנו. השבוע היה זין באדר, יום הזיכרון של משה רבנו. אבל הוא לא פחות מזה גם יום לידתו של משה רבנו. אויבינו, היה להם כוח לעמלק לזהות את החולשה ביום הזה, את הצעד של פטירת משה רבנו. אבל כל הסוגיה הזאת של האור ושל הקטית ושל מה שצומח בתוך האיסורים, לא פחות משמעותי, זה יום הלידה של משה רבנו, יום הופעת האור הגדול הזה. וחשבתי בהקשר הזה של דמותו של משה רבנו לראות את פסקה 6. תודה רבה על השתייה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה מדור. יש בחוץ שתייה, מי שרוצה. אמר רב יוסף, הגמרא בסוטה בדף ה', ויוסף שהוא מגדולי חכמי ישראל שמנחה אותנו בכל התקופה של חבלי משיח, מלמד אותנו מושג שאולי ברמה הבסיסית של חיינו הוא פחות מוכר. אומר רב יוסף, לעולם ילמד אדם מדעת קונו. אנחנו יותר רגילים בדפוסים של הלכות. יש הלכה בענייני תפילה, בענייני שבת, בענייני נזיקין, דברים שמופיעים ברמב״ם, ומכוחו, בעקבותיו, מרן השולחן ערוך. לא כך מוכר המושג הזה, לעולם ילמד אדם מדעת קונו, שזה כמו לומר, איך הקדוש ברוך הוא פועל במציאות, ומתוך כך, מה האחריות שלנו. שזה לא השפה הלכתית, ואולי גם בלי רב יוסף לא היינו יודעים לעשות את זה. לא היינו יודעים למה לשים לב, את מה ללמוד, איך ללמוד. אבל משעה שנאמרת הגמרא הזאת, יש לנו מה לעשות באותו כיוון. לעולם ילמד אדם מדעת קונו, שהרי הקדוש ברוך הוא הניח כל ערים וגבעות, וישרה שכינתו על הר סיני. מה אנחנו אמורים להבין מבחינת מה שהקדוש ברוך הוא פעל בכך? ומה אנחנו אמורים להבין מבחינתנו כממשיכים את הפעולה האלוקית? אז אומרת התורה פה למעלה, בפסקה הראשונה, בפסוקים מספר שמות פרק ג', בסיכומה של תוכנית אלוקית שלמה, של התייחסות למצרים, לעינוי, לצעקה של ישראל, ולרצון של הקדוש ברוך הוא לגאול את ישראל. סיכומם של הדברים בפסוק י', ואתה לך ואשלחך אל פרעה, רוצה את עמי בני ישראל ממצרים. זה אולי הפעם הראשונה שבה ברמה הלאומית יש מושג שנקרא שליחות, ואשלחך אל פרעה. מה תגובת משה רבנו? לכאורה הוא מקבל על מגש הכסף, תפקיד של הנהגה, הנהגה כוללת עם כל התפקידים הנלווים להנהגה הזאת. משה רבנו אומר, מי אנוכי? אני לא מתאים. רבנו הרב צדאי אומר, כל אלה שאומרים להם, תיגש, תעלה שליח ציבור, והוא אומר, אני לא ראוי וחולה, אלה הכי מתאימים, מי שלא רוצה. מי שרוצה זה בעיה. פה משה רבנו לא רוצה, הוא אומר, מי אנוכי, כי אלך אל פרעה, וכי יוציא בני ישראל ממצרים. עונה לו הקדוש ברוך הוא, ויאמר, כי אהיה עמך. במובן מסוים פה מסתיימת התשובה, אתה חושב שאין לך כוח, הקדוש ברוך הוא אומר לך, יש לך כוח, אני נותן לך. בכל אופן, התורה ממשיכה ואומרת, וזה לך עוד כי אנוכי שלחתיך, בוציאך את העם ממצרים, תעבדון את האלוקים על ההר הזה. למטה למטה, בפסקה 15, זה אותיות קצת קטנות, שואל אור שמח, מדוע בשעה שמשה רבנו שואל שאלה עכשווית מי אנוכי, התשובה תהיה מה יקרה בעוד שנה. זה האות שכשהוציאך תוציא את העם ממצרים, תעבדו את האלוקים על הר הזה, זה יהיה אחרי יציאת מצרים. אפילו השאלה היא לפני כל התהליך. ועל כן אומר האור שמח, צריך לקרוא את הפסוק הזה לפי הטעמים. המילים, ויאמר כי יהיה עמך, וזה לך האות כי אנוכי שלחתיך, הן מסתיימות בפסיק, באתנחתא. כלומר, האות שאנוכי שלחתיך מתייחס למילים שהיו, שעברו. ומי האתנחתא ואילך מתחיל תפקיד אחר, משפט אחר. זה לא האות שאנוכי שלחתיך. אז מה כן? אומר המשך חוכמה. נראה מי שכן רואה את האותיות הקטנות, פסקה 15 למטה. וזה מה שאתה עניו אמיתי בדעתך. אמר מדגיש את המילה אמיתי, אומר לו שמח שאתה אומר לפני יודעת הלומות מי אנוכי. ככה כשאדם אומר באופן כללי בין הבריאות את המילים מי אנוכי, אנחנו לא יודעים מה יש בליבו. יכול להיות שליבו לא נקי. אבל כשאתה אומר את זה מול יודעת הלומות, ואם לא היית מדייק בדבריך, חלילה חלילה הקדוש ברוך הוא היה מנער אותך, העובדה הזאת בנפש שלך, שאתה ענם אמיתי בדעתך, זה האות שאנוכי שלחתיך. לא מדובר באות חיצוני, זה אות בנפש. מדוע? כי מהמתנותך יראו הכל, שאתה מקושר באלוקות, בהנך שליח מיוחד לי. כיוון שיצא למשה רבנו, לא יהיה, אין אחיזה בנפש למשפט, מה שרואים משם לא רואים מכאן. אין פערים בין התחושה הוודאית שלו בתחילת הדרך, שכל כוחו זה מת השם, לבין המשך הדרך. אז אין עוד יותר גדול מזה, שכל בן אדם פוגש אותך, הוא מבין שהכוח שלך, זה הכוח של המשלך האלוקי. לכן זה האות שאנוכי שלחתיך. עכשיו מתחיל משפט חדש, אחרי האתנחתא. אומר אור שמח, אם אתה רוצה דוגמה, זה לא עיקר התשובה. עיקר התשובה זה מה שנאמר קודם. אם אתה רוצה דוגמה לכך, שהקדוש ברוך הוא משרה שכינתו, איפה שיש ענווה, איפה שיש פשטות, זה יקרה, הדוגמה תתרחש, בוציאך את העם מצרים, תעבדון את האלוקים על ההר הזה. דייק האור שמח, על פי הגמרא שראינו קודם, על פי פסקה 6, על פי הגמרא בסוטה מדפי. הניח הקדוש ברוך הוא כל הערים, הגבוהים, הרמים, היוקרתיים, ושם שכינתו, ישרה שכינתו על ההר הכי נמוך. הכי פשוט, מזה אתה למד שהשיטה האלוקית שהיא חלה בך, בנבא שלך, היא בעצם שיטה אלוקית בשאר התחומים, ובמובן של גילוי השכינה זה דווקא איפשהו מבחוץ לא נראה כל כך ראוי, לא כל כך מפותח, לא כל כך נחשב בעיני בני אדם, זה האופן שבו הקדוש ברוך הוא משרה שכינתו. ולכן אולי מתאים שמשה רבנו, סמוך באמת לפרשת תצווה, פחות בולט בשמו, והוא זה שזוכה להיות השליח של הקדוש ברוך הוא לכל סוגיית המאור, לכל סוגיית האור במשכן. ומכאן מתחיל פרק כ"ח, שפה פעם ראשונה אנחנו פוגשים את האנשים שבמשכן, את הכהנים. ואתה, אותה פתיחה, ואתה, הקרב אליך את אהרון אחיך ואת בניו איתו מתוך בני ישראל. הכהונה היא לא משהו אליטיסטי מתנשא, היא מתוך בני ישראל, והמגמה שלה זה אלה המילים לכהנו לי. בשפה החיצונית של ימינו, לכהן או כהונה, זה כמו לומר שררה, תפקיד רם. בעברית המקראית אומר רש"י לכהנו לשרת. כהנים הם משרתים. מה שהשם מזכה אותם מבחינת מתנות כהונה זה כדי שיבצעו את שליחותם בצורה נאמנה. וההחמצה בין המושג כהונה במקור שלו לבין המושג הנוכחי הוא זה חלק ממה שאנחנו לא בהכרח חיים על פי המודל של משה רבנו ושל אהרון הכהן. זה אתגר גדול לחזור לשורשים בסוגיה הזאת של השירות. ואולי זה חלק שהוא מתברר מתוך המילים ואתה אקרב אליך את אהרון אחיך. אהרון הכהן הוא היה בעצם השותף בשליחות. שעה שמשה רבנו, אחרי מאנוכי, ואחרי שלח נביא תשלח, מכל מיני זוויות אינו רוצה בתפקיד. אז אחד מהבירורים שקדוש ברוך הוא עושה איתו, זה שבעצם אהרון אחיו, הוא יהיה משלים את שליחותו של משה רבנו. ובפרק ד' כאן בספר שמות, בצד ימין למעלה, כתוב בפסוק י' ד', הלא אהרון אחיך לוי, ידעתי כי דבר ידבר הוא. אז אם כך, אל תהיה מודאג מהעובדה שלא יש דברים אתה, שכבד פה וכבד שפה אתה. אהרון הכהן ישלים אותך. ושמת את הדברים בפיו, ואנוכי אהיה עם פיך, ועם פיהו, והוריתי אתכם את אשר תעשו. ככה מבאר הקדוש ברוך הוא למשה רבנו את פרטי השליחות המשותפת של משה ואהרון. בתווך נאמר הביטוי בסוף פסוק י' ד' כי דבר ידבר הוא וגם הנה הוא יוצא לקראתך וראהך ושמח בליבו. השמחה על כך שבלי שום קשר לא לגיל, לא לחשיבות, לא לציפיות, אלא אך ורק צמוד המושג שירות, זוכה אהרון הכהן לשרת באופן מיוחד, על ידי השמחה בליבו במה שאחיו משה רבנו, הוא מקבל בעצם את התפקיד של מנהיג הדור, מנהיג העם, מנהיג הגאולה. ואז בהמשך של מה שכתוב בתחילת פרק כ"ח, ואתה אקרב אליך את אהרון אחיך, יכול להיות שהקדוש ברוך הוא בדברים האלה עוזר ליישם את אותו קשר בין אהרון לבין משה רבנו, שהוא היה הבסיס של התחלת הכהונה, עכשיו של התחלת הגאולה, ועכשיו במובן מסוים מתחלפות היוצרות, ובעצם התפקיד המרכזי במשכן הוא יהיה של אהרון הכהן, ומשה רבנו עומד לכאורה קצת יותר בצד, אבל זה אותה אחווה משתי הזוויות שלה. פעם זה אהרון שהוא שמח בהתפתחות של משה רבנו, פעם זה משה רבנו שהוא שמח בהתפתחות של אהרון הכהן. באחווה זה בעצם הבסיס של היכולת להשרות שכינה בתוך המקדש. אנחנו היום בתת אדר, לפי התאריכים שכתובים בשולחן ערוך, בסימן תף קוף פי, באור החיים. היום הזה הוא יום לא פשוט לישראל, תתדר, נחלקו בית שמאי ובית הלל. יכול להיות שהלשון הזאת היא לשון מדויקת, מפני שלפי הגמרא ביבמות, וכך בעצם מבאר רבי יונתן ליבשיץ את המשנה בפרקי אבות, מחלוקת לשם שמיים ולא לשם שמיים, לשם שמיים הוא מייחס אותה, המשנה מייחסת אותה להלל ושמי. מפני שלפי הגמרא ביבמות בדף י' ד' הם בתוך המחלוקות שלהם, כולל דיני קראת חמורים בכל ענייני המשפחה. בכל זאת אומרת הגמרא לא נמנעו מלשאת נשים אלה עם אלה. אומרת מבאר רבי יונתן ליבשיץ, הבירור התכני ביניהם, שהיה בירור מדויק, נוקב, תקיף, לא גלש אל צדדי הנפש. לא גרם שום עוינות, שום החרמה, שום ניתוק בין לבין. הגמרא בסנהדרין, בדף פ"ט, משלימה את הגמרא ביבמות. הגמרא אומרת שלושה דברים. א', יש הבדל בין הלל ושמי לבין בית הלל ובית שמי. כי הגמרא אומרת, מי שרבו תלמידי בית שמי ותלמידי בית הלל. השיטות עוברות מיחידים גדולים להיות בעצם הבדלים בין מסגרות, בין מוסדות, בין תנועות, בין חצרות, בין אפיון יותר קבוצתי ופחות אישי. לכך מוסיפה הגמרא עוד ביטוי, שכמו לא מעט ביטויים הוא שונה לחלוטין במקור שלו מהשפה שלנו היום. משרבו תלמידי בית שמאי ותלמידי בית הלל, שלא שימשו כל צורכם. מה זה לא שימשו כל צורכם? היום זה יותר ביטוי של קרבה, דבקות, ציות. זה הכיוון של הביטויים, לשמש תלמידי חכמים. מישהו יכול לקחת לך איזה ספר שאתה הולך איתו ואומר לך בחיוך, מנצח, שימוש תלמידי חכמים. מה זה קשור שימוש תלמידי חכמים? זה לא יודע, לא ברור. אולי זה עונה על איזה צורך נפשי, לא יודע. רש"י בכל הש"ס, אין יוצא מהכלל, לא מעט פעמים, מסביר בדיוק מה זה שימוש תלמידי חכמים. זה להבין הדבר על בוריו. כי אם אני תלמיד, שומע את רבי, אומר דבר מסוים, ולא מבין אותו, הוא לא מבין את הדיוק שלו, הוא לא מבין את השאלה, או סביב השאלה, מה מותר לי להשתמש במה שהרב שלי אמר. כל זה דורש בירור. להבין הדבר על בוריו. אבל שוב, בגלל שהשיטות נעשות מחנות, נעשות קבוצות, עלול מאוד לשחק היסוד הלימודי, היסוד הבירורי. תוצאה מכך, יכול להיות שרבותינו אמרו דברים שאני כתלמיד קולט אותם בתוקף שבהם, בחדות שבהם, בחריפות שבהם. אצלי התלמיד זה מתורגם לעניין נפשי שלילי שטחי, וכתוצאה מזה עוברים לביטוי השלישי, שהוא נורא, ששם אומרים חז"ל, נעשה את התורה כשתי תורות. ברגע שיש מחלוקת, ואולי בגלל זה אומר השולחן ערוך, בית הלל ובית שמאי, ברגע שיש מחלוקת שעוברת לפסים האישיים, זה כבר אומר, זה לא אותו עם, זה לא אותה יחידה אחת שיש בה גוונים שונים, אלא זה שתי יחידות שונות לחלוטין. ויכול להיות שתביעת העין של רשעות עמלק זיהתה את זה. ישנו עם אחד, מפוזר ומפורד בין העמים. החילוקים ביניהם, הוויכוחים ביניהם, המחנות שביניהם, זה עולה ונהיה יותר חריף. תוצאה מזה נראה שיש פה עמים שונים ולא גוונים שונים של עם אחד. ובמילה המושג של הקרב אליך, את אחיך, יסוד האחווה במשכן, הוא תנאי. אם המשכן אחד, העם שמקבל את השכינה שם, צריך להיות עם אחד. שבת ד' באדר, יום הזיכרון של מרן החידה. אחד הפירושים שהוא כתב לספר ישעיהו נקרא חומת ענך. והוא אומר, על פי הפסוק, חינם נמכרתם, ישעיהו פרק נון ב', ולא בכסף תגאלו. אז הגמרא בסנהדרין למדה מזה, רבי יהושע למד מזה שגאולה לא תלויה בתשובה. כי הגמרא מבינה שחינם נמכרתם זה בגלל עבודה זרה שנקראת חינם, ולא בכסף תגאלו, לא בתשובה מעשים טובים. זה הדעה שפותחת את הברייתא השנייה בסנהדרין. על הבסיס הזה מרחיב מרן החידה ואומר, חינם נמכרתם, בית שני חרב בגלל שנאת חינם. ולא בכסף תגאלו, נכון, לא בתשובה מעשים טובים. אבל באהבת חינם. כמאה שנה לפני שהרב קוק אומר את זה, אומר את זה מרן החידה. אז זה בעצם הקרב אליך את אהרון אחיך, ויכול להיות שהמעבר מהכהונה כשירות לכהונה כשררה, הוא מבטא את השחיקה ביסוד של האחווה. או להגיד את זה בצורה חיובית. ככל שיותר יהיה ברור שאתה מקריב אליך את אהרון אחיך, אף על פי שיש שוני ביניכם, כך יותר תכוונו נכון אל המושג לכהנוני לשרת. וזה ממשיך אל סוגיית הבגדים, ועשית בגדי קודש לארון אחיך לכבוד ולתפארת. אחד המושגים היותר מוחשיים בחבלי משיח, סוגיית הכבוד. המשנה אומרת בסוף מסכת סוטה, והגמרא בסנהדרין בצדיק זין ממשיכה את המשנה ביטוי היוקר יאמיר. המפרש תוספות יום טוב, תלמידו של המהר"ל, היוקר לשון כבוד. השאיפה לכבוד, הרדיפה את הכבוד, היא תגיע לשיאים בחבלי משיח, משהו קשה ביותר. ואנחנו רואים בינינו לאן הרדיפה הזאת מגיעה, מה התוצאות שלה, לא פעם ולא פעמיים, איך היא מתרסקת בראש כל חוצות. וזה הזדמנויות פרשות כאלה ללמוד לקח. פה בהקשר של המשכן, פירוש המילה כבוד הוא ברור. אומרים הראשונים, לכבוד למשכן, לכבוד למי שמשרה שכינתו במשכן. אין הכוונה לכבוד לכהנים. פה יש צורך מאוד לחדד, כי הכהנים הולכים מבגדים מיוחדים. בנבואת יחזקאל, חלק ממנה אנחנו קוראים בהפטרה, פרק מ"ג, אז רגע לפני, בפסקה 3, אומר הנביא בפרק מ"ב, בבואם הכהנים ולא יצאו מהקודש אל החצר החיצונה, ושם יניחו בגדיהם אשר ישרתו בהם, כי קודש אינה, ולבשו בגדים אחרים. מה העניינם של הבגדים האחרים? וקרבו אל אשר לעם. הדבר הזה נשנה באותיות בהמשך ביחזקאל מ"ד, בסוף הפסוקים מיחזקאל. פעם נוספת זה כתוב בצורה קצת אחרת, בצאתם אל החצר החיצונה, אל החצר החיצונה, יש פה כפל מילים, אל העם. מה שכתוב בפרק מ"ב, וקרבו אל אשר לעם, כתוב כאן בפרק מ"ד, בצאתם אל העם. הפשיטו את בגדיהם אשר הם משרתים בה. פה רואים בנבואה את השיקוף של מה שהתורה אמרה לך, ענולי, שמענו את הביאור של רש"י, לשרת, הנה כאן הביטוי הזה בצורה ברורה, אשר הם המשרתים בה, והניחו אותם בלשכות הקודש, את בגדי הכהונה, בשעה שהם לא עובדים, בשעה שהם לא משרתים, אין להם שום זכות לקחת, ללבוש אותם, ולבשו בגדים אחרים, ולא יקדשו את העם בבגדיהם. אז ראינו קודם בפרק מ"ב וקרבו אל אשר לעם, אחר אנחנו רואים בפרק מ"ד ולא יקדשו את העם בבגדיהם. אומר הנציב, מה החידוש? מה החידוש שהם ילבשו בגדים אחרים? ברור שהם לא יישארו בלי בגדים. אומר הנציב, כל הרעיון של כהנים קדושים, אומר הנציב, וזהו דומה מאוד לדברים שרש"י כותב בהקשר של קדושים, זה פרושים תהיו. תהיו קבוצה מיוחדת. במה? במידות. זאת תהיה ההצטיינות שלכם. היום בהרבה שלטי חוצות המעידים על תוכנית חינוכית כזאת ואחרת, זה או תוכנית למצוינות או תוכנית למנהיגות. אלה המילים התופסות את האנשים כנראה, כנראה שזה מושך להיות או מצוין או מנהיג או שני ביחד. זה לא מה שכתוב על הכהנים. פרושים תהיו, תהיו מצוינים במידותיכם. במה אומר הנציב? בענווה. ולא חלילה, תפרשו מן העם במשהו שהוא קשור למידות מקולקלות. זה, קיבלתי היום אס-אמס מישהו מאשקלון שעוזר למכון בשבת, שאמורה להיות שבת הזאת תצווה, כל המכון אמור להיות באשקלון. אז הוא כותב, ככה בשמחה, הוא כותב, ברוך השם, אשרנו אנשי אשקלון שזכינו שמכון מאיר בא להאיר לנו את השבת. אז כתבתי לו, עם כל הכבוד למכון מאיר, הוא בא להיות מואר. זה הגיוני שכשאדם מואר, הוא גם יכול להאיר. אבל זה לא מישהו בא מלמעלה, מההר, מועיל בטובו לבוא אל השפילה ולפקוד את הנתינים שם. בדיוק הפוך, שמושג שבו, שמעתי פעם את הרב שמחה קוק, אומר בכנס של רבני אירופה לפני הרבה שנים, אומר שאין מושג כזה שנקרא לרדת אל העם. עולים אל העם, לא יורדים אליו. היה אומר על פי הרב מאוז'רוב, שלפי חלק מהמנהגים, בשני וחמישי, כשאומרים תחנון, אומרים כמה בתים של תפילות, ירצון לפני אבינו שבשמיים, לכונן בית חיינו, ושנשמע בשורות טובות, ושלא תהיה מגיפה וכו'. בסוף אנחנו אומרים, אחינו כל בית ישראל, אנתונים בצרה ובשביה, המקום ירחם אליהם ויציאם מאפלה לאורה, שבוד לגאולה. אז אומר היר, משה אוז'רוב, וזה מה שהשמחה קוק ציטט ממנו, שהיה ראוי שגם הבית הזה יפתח במילים, ירצון לפני אבינו שבשמיים. אז אנחנו מתחילים ישירות ואומרים, אחינו כל בית ישראל. היה אומר רבי מרוז'רוב, להגיד, אחינו כל בית ישראל, זה להגיד, אבינו שבשמיים. זה הגילוי של השראת שכינה, לכן לא צריך להקדים. אז המושג לעלות אל העם, הוא גם נכון אצל הכהנים. הייתי חושב, אומר הנציב, שמה אני אעשה ככהן כדי לשמור על המרחק ביני לבין שאר חלקי העם. אז גם אם אני לא יכול ללכת עם בגדי הכהונה, כי כרגע אני לא משרת, אבל אני ארקום בגדים שיתאימו, ייראו כברגי כהונה, ואז גם בלא בזמן עבודתי, הציבור יתרחק ממני ויגיד, זה שייך לאליטה הרוחנית. כדי שזה לא יקרה, אומר הנציב, אומר הנביא, יפשטו את בגדיהם ולבשו בגדים אחרים, שלא יהיו דומים לבגדי כהונה. למה? ולא יקדשו את העם מבגדיהם, לא ייצרו פער מלאכותי. לא יצרו הפרשי מעמדות. אולי זה קשור לכל הנושא של הבגדים, פה בפסקה 9, ממש במרכז העמוד, מסכת שבת, בדף קי"ד. זה במובן מסוים סוף של סוגיה, שכבר בדף קי"ג, מבואר שם שבשבת צריך לעשות מאמץ גדול שלא יהיה מלבושך בשבת כמלבושך בחול. אז מה, אם אתה חייל וצריך לשמור במוצב, ובעצם אתה עם אותם בגדים של כל השבוע, אז כתוב, תעשה איזה עקר בבגד, תעשה איזה קיפול, שיהיה ניכר שהבגדים הם לא הבגדים של יום לא הבגדים של יום חול. השם כחלק מהסוגיה, לקראת סופה אומרת הגמרא, ואמר רבי אברהם, אמר רבי יוחנן, כל תלמיד חכם שנמצא רבב על בגדו, חייב מיתה, זה לא ביטוי קל, שנאמר, כל משנאי אהבו מוות. שזה כשלעצמו ביטוי חריף וקשה. אבל רבי אברהם בשם רבי יוחנן אומר, אל תישאר בקריאה נמנקדת מסנאי, אלא מסניאי. אומר רשי, למה הם מסניעים? כי הבריאות אומרות, הוא הולך בצורה לא נקייה, זה ממיס עליהם את התורה. לכן זה נקרא, מסניעי. לא רק היחס שלילי, אלא גורמים לאחרים ליחס שלילי, שזה הכי נורא. שמעניין לעניין באותו עניין, גם אצל הכהנים נאמר, הקדושים יהיו, ולא יחללו שם אלוהים. כי אם יהיו להם מידות מקולקלות, אז חלילה יהיה חילול השם. הפסוק הזה הוא לקראת סוף פרק ח' בספר משנה. שם יש ביאור גדול על ההבדל בין חוכמה אנושית לבין תורת אלוקים חיים. בחוכמה אנושית אין שום קשר, אין שום תביעה שאדם הוא איש ידיעות מסוים, איש השכלה מסוים, ושיתנהג על פי השכלתו. רוצה לשאול? בכבוד, סוף סוף. זה מה שאומר הנציב, נהיו נבדלים במידותיהם. אצל העם תכונת הענווה היא לא כל כך בולטת. יש קבוצה שהקדוש ברוך הוא יצר אותה כדי ליצור ענווה בציבור. זה גם מושג פרושים. רק זה לא אחד למעלה ואחד למטה, אלא אולי כמעט הייתי אומר הפוך. כי אם אתה בא לשרת, אין לך כבוד משלך. יש לך בגדים, כתוב שהבגדים זה לכבוד שמיים. זה גם לא בשבילך. ג' אתה לא יכול ללכת עם הבגדים האלה כשאתה לא עובד, כשאתה לא משרת. כי הם בגדי השירות. ודלת, כשאתה לא הולך עם הבגדים אליך, אסור לך לעשות בגדים דומים להם. כל זה כדי שלא יפרשו. נכון שנאמר לגבי הכהנים קדושים, אבל אם הנציב הסביר שזה במידות, והלא יקדשו, הכוונה לא ירחיקו במעמד מלאכותי, אז הם משלים אחד את השני. כן. רוצה לשאול? חבוד. יש תיאור ש... תודה, תודה רבה. של מייסד וראש שיבת קרן ביבנה הראשון, הרב גולדוויכט. הוא, אני חושב שיום הזיכרון שלו זה תת אדם. וואי. זין אדם? ככה במקרה. שהוא עשה סיור לתורמים בישיבה. בשלבים הראשונים הפנימיות לא היו כמו שהם היום. אז תורם אחד אמר לו, רבנו, אני לא מבין. אתם הרי אנשי תורה. כתוב על אנשי תורה, כך היא דרכה של תורה. פת והמלח תאכל, מים במשורה תשתה. מה פתאום אתה רוצה שנשפץ את הפנימיות? אמר לו ראש הישיבה, אבל מצד שני כתוב על בני תורה, מן מלכה, מי הם מלכים? בני תורה, מלכים, צריכים לגור בפנימיות מתאימות. אמר לו ראש הישיבה, נגיד לך איך העולם היה צריך להיות בנוי, ואיך הוא בנוי בפועל, כמה נזק יש מהפער הזה. העולם היה צריך להיות בנוי, שהתורמים ידעו, שמן מלכי רבנן, מי הם מלכים? בני תורה. והתרמו לפנימיות שלהם. בחורי הישיבה צריכים היו לדעת, שפת במלך תאכל, מים במשורה תשתה. תהפכו היוצרות, התורמים יודעים את המשנה של בני התורה, ובני התורה יודעים מן מלכי רבנן. כשמתחלפות היוצרות, כשתי הקבוצות מפסידות, יכול להיות שיש ערך בכך שיהיו הבדלי תפקידים. אבל מי דורש את הבדלי התפקידים? ביטוי ברמב״ם, יכול תלמוד תורה, ביטוי לא כל כך ידוע, אבל קשה. על אלה שחושבים שהם ילמדו תורה, והציבור יפרנס אותם. קורא לזה הרמב״ם, מחללים שם שמיים, מבזים את התורה, הופכים אותה קרדום, נחפור בה. רבנו הרב ציודה, כשהיה מביא את הרמב״ם, היה אומר שהרמב״ם בלכות שקלים, פוסק על פי הגמרא בכתובות, שהדיינים היו מקבלים את כספם, את תרומת הלשכה, מכספי ציבור. היה אומר הרב ציודה, אדם שחושב שמגיע לו משהו בגלל שהוא לומד, לא משנה מה מגיע לו, זה קרדום לחפור בה. אדם שלומד עם כוונתו לשם שמיים, כוונתו לשרת ולא לקבל. אבל אם הציבור חושב שצריך לתת לו לדיין אפשרות להתפרנס כדי שיוכל לשרת את הציבור, זה בסדר. ולכן אותם אנשים שהציבור טוב היה שהיה מכבד אותם, הם לא צריכים להיות משועבדים לכבוד הזה. רבי מקוצק היה אומר, מי שבורח מן הכבוד, הכבוד רודף אחריו, זה עונש. עונש מן השמיים. למה הסתובבת אחורה לראות אם מכבדים אותך? זה ניסיון קשה, קשה מאוד. אבל על פי ההבחנה של הרב גודוויך, כל אחד יעשה את תפקידו שלו. בהקשר הזה, הכהנים לא צריכים לקלוט את הכבוד שלהם בעצמם. רבי עקיבא, הוא נתן שיעור לתלמידיו. הוא היה גדול הדור. כל התורה שבעל פה אומרת הגמרא בסנהדרין, היא לפי רבי עקיבא ותלמידיו. הוא אומר להם, כשהייתי עם הארץ, הייתי אומר, ייתן לי תלמיד חכם, ונשכנו כחמו. מה הייתם אתם עושים? פה הלימוד שלנו זה לימוד של חברים, זה לא, אין בעיה. אבל אם היה בא לפה רב אמיתי, רב רציני, היה להם חבר'ה, הייתי עם הארץ. לא היינו מרים את הגבות? אומרים, מה, אתה לא נראה לנו כזה. אתה מבטן ולידה, בגיל 3 כבר למדת את כל השס, בגיל 4 כבר היית דיין בבית דין הרבני העליון. מה, זה כל הספרות הזאת שעושה אלילים מאנשים בני 3 ו-4, אתה לא יכול להיות שהיית עם הארץ. אבל היה אומר לכם, כשהייתי עם הארץ, הייתי אומר, מיתן איתם לחם אנשינו כחמו. מה הייתם שואלים אותו? לא הייתם שואלים? עד כדי כך? מה זה עד כדי כך? אז אני אגיד לכם מה התלמידים שאלו אותו. את רבי עקיבא, רבי, למה אתה אומר אנשכנו כחמור ולא אמרת אנשכנו ככלב? זה חילוק מדהים. זה כל התורה עומדת על החילוק הזה. מה ההבדל? אז הוא זורק להם עצם. הוא אומר להם שחתו של חמור סוברת עצם. למה הם הפסיקו לשאול ועד כדי כך? לא מובן. יכול להיות. ורק לא היה ברור להם החמור והכלב. בכל אופן, תוספות שואלים את השאלה הזאת. אומרים תוספות, אתה בגמרא בכתובות בדף סמך ב' כתוב, שרבי עקיבא הוא היה צנוע מעולה, הוא היה אדם הגון במידות. איך אדם הגון במידות רוצה לנשוך מישהו? ואיך הוא רוצה לנשוך את תלמידי חכמים? זה שאלת תוספות. מה שאתם יודעים לא שאלו, או שהיה ברור להם, תוספות שואלים. התשובה של תוספות היא לא פשוטה. היא לא קל להגיד אותה, לא קל להבין אותה. הכי חמור, לא קל להינצל ממנה. הוא אומר כך, אולי נחדד את זה. הריטב"א שואל את השאלה הזאת, איך אדם, צנוע מעולה, אומר מי ייתן חם ונשכנו כחמור. אז התשובה של הריטב"א, אחד הראשונים, שבתקופה שרבי עקיבא היה אומר, מי ייתן איתן חם ונשכנו כחמור, הוא לא נקרא צנוע מעולה. אולי, זה לא יכול להיות. חזר בו מהמשפט הזה, אז הוא מוגדר צנוע מעולה, והשלב השלישי זה למד תורה. והתגדל מה? תוספות לא מקבלים את התשובה שלו. על אותה תקופה שהוא נקרא צנוע מעולה, הוא היה אומר, מי ייתן לתלמיד חכם ונשכנו כחמור. זה פתח של התשובה של תוספות. זה לומר, סבור היה. זה לא הייתה עוינות בנפש, אלא איזה ביקורת נוקבת שהייתה לרבי עקיבא. על מה? אבל הביקורת, אומרת עושות, היא לא הייתה שנאה. היא ביטאה חומרת התופעה בעיני רבי עקיבא. הוא היה סבור שתלמידי חכמים מתגאים בתורתם. הוא שמע את מה שאומרים תלמידי חכמים על אנשים כמוהו, על עמי הארצות, היו קוראים להם חמרה. זה לא במובן של יין. זה כמו המילה הזאת כפשוטה. אז הוא אמר, הם מתגאים בתורתם. זאת אומרת שמשהו, גם אם נגיד סבור היה והוא לא צדק, אבל משהו עלול לקרות, זה מה שאני אומר, השאלה איך אנחנו מעכלים דברי התוספות. כי השאלה הגדולה היא לא לזכות את החכמים מהביקורת של רבי עקיבא, זה לא הנושא. אלא איך לא נהיה מאלה שמישהו עלול לטעות בנו, ולחשוב שאנחנו מתגאים בטובתנו. במובן הזה אני חושב שזה בדיוק אותה חלוקה בין מה שהאדם הוא משרת, לא מגיע לו כלום, הוא לא מתכבד בכבוד חיצוני, למה שהציבור מכבד אותו. ולא מערבבים את שני התחומים האלה. הרי רבי עקיבא בהמשך, לפי הבבלי, הוא מתייחס לשאלה שעולה, למרות שהיא לפי הבבלי היא לא מובאת לפניו, אבל כמובן שכתוב בתורה, את השם אלוקיך תירא לרבות תלמידי חכמים, הביטוי הזה הוא תשובתו של רבי עקיבא לשאלה, את מה זה בא לרבות את השם אלוקיך תירא. אז הוא אומר לרבות תלמידי חכמים, שזה מסוג המשפטים שהם עלולים להיות הגורמים לכך שאחרים יטעו באנשים האלה ויחשבו שהם יתגאים בתורתם. אז הרבי מקרוצק נרתם לעניין והוא אומר, החידוש הגדול לרבות תלמידי חכמים, הכוונה שגם תלמידי חכמים צריכים להיות יראים מאלוקים. שזה גם אתגר גדול, אבל זה לא נראה שזה הפירוש היחידי של הגמרא. בירושלמי זה כתוב אחרת. בירושלמי בסוף ברכות כתוב, שרב שמעון העמסוני, שהוא הדיון בבבלי, זה בינו לבין תלמידיו, זה הדיון בינו לבין רבי עקיבא. הוא בא לשאול את רבי עקיבא, מה לעשות עם המילים האלה, את השם אלוקיך תירא? ואז רבי עקיבא אומר לו, אותו ואת תורתו. הוא לא אומר את המילים לרבות תלמידי חכמים. שזה עוד יותר מדייק את המושג שירות. מה שיש בך, זה התורה שמתגלה דרכך. אלא מה תגידו? יש בגמרא בקידושין בפרק ראשון, סליחה, בפרק שני, הביטוי, לא, פרק ראשון, הביטוי תורה דילי. למה נפקא מינה? מה זה התורה דילי? אומר רב יוסף, למחול על כבודו. זאת אומרת, אתה יכול להגיע בתורה לרמת קשר כזאת, שכשפוגעים בך, אתה יכול למחול. לומדים את זה מהקדוש ברוך הוא. זה רב יוסף, כך הוא אומר, לומדים את זה מהקדוש ברוך הוא, שמוחל על כבודו, משרת אותנו במדבר. זה הנפקמינה. אומר הראש, ומבאר הגרא, שיש לזה השלכה הלכתית. כי שם בסוגיה בקידושין בלמד ב' כתוב, שלתלמיד אסור לקום לפני רבו יותר מפעמיים ביום. שלא יהיה גדול כבוד רבו יותר מכבוד שכינה. כי קריאת שמע אנחנו קוראים פעמיים ביום, אז לא יהיה כבוד רבו יותר מכבוד שכינה, לכן לקום רק פעמיים ביום. תוספות במקום מהירים שלגבי אנשים שנמצאים בבית מדרש, מותר יותר, כי מי שבא מחוץ לא יודע שהם קמו קודם, אז זה איזשהו היתר צדדי. אומר הראש, הסוגיה לא על יבד רבי עקיבא. אומר הגרא, בגלל הסוגיה של את השם אלוקיך תירא, לרבות תלמידי חכמים. כי לפי רבי עקיבא, כשקמת בפעם הראשונה, לפני מי קמת? לפני הצד האישי של התלמיד חכם? לפני התורה שמתגלה דרכו. אז מה זה משנה בין הפעם הראשונה לפעם העשירית? אבל בשביל זה צריך להיות מצב שאלה שמקבלים את הכבוד לא זכה דעתם. וזה ניסיון קשה מאוד. בהקשר הזה רואים שבאמת הסוגיות של הבגדים, של בגדים שהם לכבוד ולתפארת, זה באמת שומר, לאור הפתיחה הזאת של אהרון ומשה, זה שומר על טהרה. זה לא נותן למעטפת החיצונית לסנבר, לסנבר את הדעת, לסנבר את הלב, לסנבר את, את הנפש. זה מה שהתחלתי לומר על, על הפסוק במשלי, בפרק ח', שבחוכמת הקודש בתורה, בשונה מחוכמה אנושית, יש תביעה גדולה שהאדם הלומד והמלמד יתנהג על פי תורתו. אין, אנחנו לא מוכנים לפערים מלאכותיים. באופן טבעי, אדם הוא לא צדיק אשר יעשה טוב בארץ ולא יחטא, אבל פערים במודעות, איזה ויתור מלכתחילה על שיפור, בגלל שהאדם הוא נמצא במעמד רוחני כזה ואחר, אין לזה שום מקום. להפך, תמיד חם שלא הגון, אומרת הגמרא בתענית, לא לומדים ממנו. זה ביטוי כזה חריף בסוגיית המצור על עיר, בספר דברים פרק כף, אז כתוב שם, אותו תשחית וחרטת. איך משחיתים? תמיד חכם, אומרת הגמרא, לא לומדים ממנו. הוא לא יכול להעביר את התורה הלאה. זה דרישה גדולה, והיא סוף פרק ח' במשנה. מה כתוב שם? כתוב שם, כי מוצאי מצא חיים. כשאדם מוצא חוכמה אנושית רגילה, הוא לא מוצא חיים. מוצא סיפוק שכלי, מוצא סיפוק רגשי, אולי מוצא תואר, הוא לא מוצא חיים שם. מי שמוצא את רצונו של הבורא שמתגלה בתורה, מוצא חיים. אחר כך כתוב, משנאי אהבו מוות. אז זה ברור. כי אם התורה היא חיים, ואני בן אדם לא יודע מה זה תורה, מבחינתי ניקיון זה חיים, ואני רואה את המתחם לא נקי, אז זה אומר שהתורה היא לא חיים. אין חילול השם יותר גדול מזה. כן, בכבוד. נחמדים לא נאמר. ולמה זה לא עוזר לך לא לעשות את הטעות בכביש? לא הבנתי, איך אנחנו אמורים להתנהל?
בצורה הכי ערכית, אבל אני לא מפחד שהוא יגיד אם הוא דתי, אז הוא לא בסדר.
אבל זה פחד מאוד, מאוד נכון, הפחד הזה, שמה...
אבל אני לא רוצה בגלל שיש לי כיפה לראשים.
רגע, לפני הרצונות, עוד דקה. קודם כל מבחינת המהות. אם אתה מאמין באמת, שאותה אמת אמורה להתגלות בחיים, זה לא מחובתך או מאחריותך להתנהל על פי זה? קודם כל, ברמה העקרונית. למה אתה אומר בצדק? אנחנו לא מלאכים. אז בוא נתארגן עם המצב הזה שאנחנו לא מלאכים. אבל לא נוותר על האמת בגלל זה. זאת אומרת, נדרוש מעצמנו שנהיגתנו בכביש, אם הבנתי נכון את הדוגמה, תהיה נהיגה שהיא אחראית. שהיא זהירה. אתה שואל אותי אם נהג שעשה תאונה, ששישה אנשים נהרגו בגלל רשלנות שלו, אם הוא צריך להוריד את הכיפה, אני אומר לך חד משמעית, כן. מה הערך של הכיפה שלו? שברור שזה לא התאונה הראשונה, שזה ברור שהתנהגות פראית הייתה לנהיגה שלו. מה קורה לו כשהוא מניח תפילין? מה קורה לראש שמתחת התפילין? יכול להיות שהוא מניח גם רש"י וגם רבנותם, יש הרי מהדרין מן המהדרין, על אותו ראש באותם דקות. שזה הסופר של הדופר של הקדושה. מה קורה מתחת לתפילין? מה כתוב בתפילין אנחנו יודעים? מה קדושתם אנחנו גם יודעים? מה מצוותם גם יודעים? מה צריך לקרות למחשבות? עצרתי אותך, סליחה, מכילה. פירוש.
ההלכות וכל הנפחים וכל ה...
אחי, חילול השם יש לו הגדרה מדויקת. היום חילול השם זה כל אחד שחושב אחרת ממני, הוא מחלל שם שמיים. זה לא קשור למושג חילול השם. הגמרא ביומא אומרת, בדף היבה, שאם היא הייתה נכתבת היום, היא לא הייתה נכתבת אותו דבר. הגמרא שואלת, מה זה ואהבת את השם אלוקיך? יש היום המון תשובות, המון כינוסים, המון עלונים, אנחנו יודעים מה זה לאהוב את השם. הגמרא לא ידעה. הסתפקה בפתרון מאוד פרימיטיבי, שיהא שם שמיים מתאהב על ידך. גם את זה יודעים לעשות היום. אבל הדוגמאות שיש היום לא מופיעות בגמרא. ומה שמופיע בגמרא, נגיד בלשון חיובית, יכול להופיע בדורנו. לא בטוח. מה כתוב שם? פלוני, קורא ושונה, ומשמש תלמידי חכמים. לומד תורה ברצינות. כמו הביטוי שהוזכר קודם, ששימוש תלמידי חכמים לפי רש"י, זה להבין את הדבר על בוריו. זה לא שטחיות ולא המוניות. ודיבורו בנחת עם הבריות. ומסעו ומתנו באמונה. מי שהוא קשור לתורה ומצוות, כל יחסו לממון צריך להיות שונה מאשר אם הוא לא היה קשור לתורה ומצוות. הגמרא בירובין אומרת בזף סמכי, אדם ניכר בכוסו, כיסו וכעסו. אולם מוסיף גם בשחקו. ניכר בכיסו. איך מתייחסים לממון, איך מתייחסים לרווחים, מה זה מעשר כספים, מה זה צדקה. יש המון הקשרים שבהם נמדד העניין שנקרא נושא ונותן באמונה. למשל, אדם שומר מצוות, נכנס לחנות, שואל מה המחיר של חפץ מסוים. הוא עוסק עכשיו בשוות מחירים, הוא אין כוונתו לקנות. הוא עובר על איסור תורה, לא תונו איש את עמיתו. זה הלכה. אלא אם כן הוא מודיע למוכר שאין כוונתו לקנות. ושואל אותו אם אפשר לדעת את המחיר, והמוכר יענה לו, זה בסדר. זה השאלה ששואלים את האדם, שאלה הראשונה. לא שואלים אותו אם הנחת תפילין, לא שואלים אותו אם שמעת כשרות. בדין, אומרת הגמרא מסכת שבת, נוסעת ונתת באמונה. זה מרכיב מאוד ברור מדוע, כי הוא מרכיב של מידות. אין חילול השם בדעות. זה היום כדי להגיד שמשהו חריף בעיניי או מגונה בעיניי, אני מדליק לזה את המינים חילול השם ושלום על ישראל. הדוגמאות בגמרא הן דוגמאות של מידות. אז תחום אחד, זה נושא ונותן באמונה, שהוא תחום קשה ביותר. להיות אגון בכל נושא הממון, קשה ביותר. זה תחום אחד. תחום שני, דיבור בנחת עם הבריות. צאו ראו בכל חלקי השולחן ערוך, אין הגדרה. מה זה דיבור בנחת עם הבריות? גם אין הגדרה איזה בריות. אבל אם אדם לומד תורה, שהיא תורתו של אלוקים, אלוקים שהוא בורא את הבריות, הוא לא יכול לאהוב תורה בלי לאהוב את הבריות. זה תרתי דסתרי. אלא אם כן הוא לומד תורה על פי מידות מקולקלות, ואז נדמה לו שחלק מהבריות הם לא הבריות שצריך לכבד אותם. הם לא הבריאות שתדבר איתם בנחת. ואת אדם ממציא עיוות, והוא חושב שהעיוות הזה זה בעצם נובע מיראת שמיים גדולה, ואז הוא ממשיך להתנהל על פי העיוות הזה. זה נקרא חילול השם. כל השאר לא קשור לחילול השם. תפילה ביחיד, תפילה בציבור, לא קשורים למושג חילול השם. אתה צודק, שאם בן אדם כשהוא מתפלל ביחיד, עומד במקום שמפריע לאנשים לעבור, או עומד במקום שמושך תשומת לב, זה קושייה גדולה. אבל שוב, הקושייה היא על המידות. היא לא על עצם העניין ההלכתי שבני אדם יודעים או לא יודעים. ולכן לא התלהבתי מהמילה הזאת נחמד, אני לא חושב שכוונת הגמרא ביומא להיות נחמד. וגם היום אי אפשר לרצות את כולם, כי אתה נחמד בין אלה, אתה לא נחמד בין אלה, אתה לא תצא מדעתך אם זה יהיה הקנה מידה. אבל דיבור בנחת עם הבריות לא קשור לנחמדות. הוא לא פעולה שאתה בא לעשות אותה כדי ליצור, כדי לקבל משהו. אתה מדבר בנחת עם הבריות, כי זאת אמונתך. אתה אוהב את הבריות, כי זאת אמונתך. רבנו הרב צבי יהודה, שיום הזיכרון שלו בי"ד באדר, הוא היה אומר, כל עולמנו הרוחני, שני אלפים, צריך להרבות בהם. האלף הראשונה, אהבה. לא תוכן, לא רעיון, לא תפיסת עולם, לא אידיאולוגיה, אהבה. זה אלף. על הבסיס הזה אמונה, תוכן, רעיון. והמושגים היום הרוחניים לצערנו, לא בהכרח כוללים בתוכם אהבה. לכן הוא היה מלמד את המשנה, שהיא גולת הכותרת של מכון מאיר, אוהב את הבריות. אהרון הכהן, הוא זוכה להיות מוביל במשכן. אחד מהבגדים הם על ליבו של אהרון הכהן. אלה הפסוקים שנמצאים פה בצד ימין. בהמשך. כן. כי פעם חז"ל חשבו שכיוון שאלוקים הוא אינסוף ואנחנו בשונה ממנו נמצאים בסוף, אי אפשר לאהוב אותו. איך אפשר לאהוב את השם? שואלים במדרש, שואלים במדרש בויקרא רמה, שהוא אש אוכלה. איך אפשר ללכת להידבק בו אם נאמר בו שהוא מעל השמיים, מעל כל מקום, מעל כל הגדרה? לכן הגמרא מחפשת משהו שהוא ינובע מאהבת השם, שאפשר לתרגם אותו, שאפשר לחיות אותו. זה לכן היא עוברת שיהיה שם שמיים מתאהב על אתך. איך משהו בקשר בין אלוקים ובין ישראל, בין אלוקים לבין העולם, מתגלה על ידך? זה בתחום החיותנו. מכאן עוברת הגמרא לפרק השלישי ומגדירה. אז במה יהיה ניכר שאלוקים מתגלה בחיים? על ידי מידותיך. מפני שאם זה על ידי דעותיך, זה כובש רק חלק מהחיים. אז אם נזכר בביטוי הזה כמוצאים מצא חיים, זה לא חיים. ואם נסתכל על הגמרא ביומא, זה לא נקרא אהבת השם. כי אני לא מגלה את הקשר איתו בתחומים היותר עדינים לגלות. התחום הרעיוני, התחום התכני, הציטוטי, הוא יותר קל. הוא לא דורש עבודת נמלים. עבודת המידות היא לא תמיד עבודה שיש בה סיפוק. היא לא תמיד עבודה שיש בה תוצאות. בוודאי לא עבודה שהיא מיידית. והיא לא החוויות הרוחניות, מיוחד של דורנו, תוך דקה וחצי אתה מגיע ל-CSE'ים, אתה שר צמה לך נפשי, קמה לך בשרי, אתה לגמרי כבר נמצא איתו, ויכול להיות שזה בסדר מבחינת ההרגשה, שאתה מרגיש קרבה, זה נפלא. אם אדם לא שואל את עצמו, איזה אחריות מתחדשת בו כתוצאה מהצמה הזה, אז הכל נשאר סובייקטיבי. אז אחד מתלהב מכדורגל, והשני מתלהב מסמים, והשלישי מתלהב מריקודים. בסדר, יש הבדל. מה אתה משווה? אין המושג הזה, מה זה תאר ליבנו לעובדך באמת? למה לא? תאר ליבנו שנרגיש שאנחנו מתרגשים, שאנחנו דבקים. זה לא הנושא, לעובדך. אלא מה? מה זה לעבוד? מה זה לעבוד בתארה? מה הכוונות של העבודה האמיתית? זה צריך להוסיף לעודך באמת. זה גולת הכותרת. כמו שנראה אצל אהרון הכהן. כמעט, לכן תמתי שאתם שותקים. אז אמרתי, מה אתה משווה? הוצאתי אתכם מדי חובת מחאה. טעם מר, כן, זה משאיר טעם מר, נכון? למה לא? אם כל ענייני בעבודת השם, זה הפרטיות שלי, למה שלא יישאר לי טעם מר?
הרי...
מה פירוש להשוות? זה לא אותה הידרדרות. אבל זו אותה אטימות. זה אדם חי בתוך עצמו, ואיזושהי אמת משרתת אותו במקום שהוא שרת אותה. אז זה בלתי נסבל, אבל צריך להתמודד עם זה. אני לא אומר שצריך לקבל דעתי, אבל צריך להתמודד עם זה. בדיוק הפוך, היא יכולה לטהר. ברגע שבן אדם יחליט, לא מדבר על קבוצה, זה כבר מוגזם, אבל שבן אדם יחליט שאת כל החוויות שלו, הוא מגייס לטובת האחריות שלו, זה תיקון עצום. הלוואי שיהיה התיקון הזה. הלוואי שהאדם יגיד, אני, לא, זה לא לקחת סמים. בסדר? לא חייבים? לא חייבים להישאר באטימות הזאת. האדם שומע את הגמרא ביומה. הוא שומע משהו, הוא עושה עם זה. אדם קורא את פרשות המשכן. עד שהוא אומר, אני עולה להר הבית, קודם כל לקרוא את פרשות המשכן. זה א', א' שבאלף. אתה פוגש את אהרון, אתה פוגש את משה. מה זה עושה לך? זה לא יכול לייצר בחוויה הפרטית. זה לא יכול לייצר שם. אתה קורא הפטרה. הפטרה של פרשת תצווה. מה הפטרה אומרת? איך היא מתחילה? זה כתוב פה בצד שמאל. ונגיד את פרק מ"ג, שני פסוקים לפני ההפטרה. ויאמר אליי, פסוק ז'. בן אדם, את מקום כיסאי, ואת מקום כפות רגליי, אשר אשכון שם בתוך בני ישראל לעולם. זה נקרא מקדש. מקום כיסאו של הקדוש ברוך הוא. מקום התגלות שכינתו. ולא יתמאו עוד בית ישראל שם קודשי. איפה שיש השראת שכינה, יש תביעה עצומה לניקיון. זה לא שייך להגיד שבית המקדש זה אוסף חוויות, אוסף דבקות. איך מתחילה ההפטרה? אתה בן אדם, הגד את בית ישראל את הבית. תגיד להם מה זה בית מקדש, ויקלמו מעוונותיהם. כשאדם מבין שהשראת שכינה היא מחייבת, אז זה ממלא אותו פחד. אז אתה יכול להגיד בדורנו מחדשים שהפחד הוא לא, זה לא הכל, יש גם אהבה, יש גם דבקות, נפלא. אם זה באמת שתי זרועות, גירה ואהבה, פחד ושמחה, נפלא. גילו ברעדה, נפלא. אבל אם זה רק בקצה האחד, אז אין יקלמו מעוונותיהם. אין שום דרישה. לא יודע. אם בדור מתגדלת הפרטיות ומישהו, בן אדם פשוט אומר לך, אחד הנזקים של הפרטיות זה סמים ואחד הנזקים של הפרטיות זה חוויות רוחניות אטומות, אל תיבהל מזה שהוא אמר את זה באותו משפט. אלא שמע האמת משאמרה, לנסות להבין איך נגאלים מהצמצום הזה, כי יש בו יתרון עצום. כי אם זאת הייתה רק יראה, היינו נשארים לפני 200 שנה. ברור שהדור מתקדם. אבל אם הדור מתקדם, ותוך כדי ככה הוא נסוג, בשביל מה? למה לא ליצור התקדמות מתוקנת, מאוזנת? זה הפטרה. אם תגיד להם שאני מאמין בהם, כך מראה רש"י, שהם יכולים לקבל השראת שכינה, זה ינקה אותם. הם מבינים שהשראת שכינה זה לא בשביל שהם ירגישו טוב. תודה רבה. למרות שאני אומר דברי כפירה, אני מקבל שתייה. בואו נראה את אהרון הכהן. זה עוד איזה זווית. הוא זוכה להורים יתומים. זה היה כלי שנמצא על אחד מבגדי הכהן הגדול, האפוד. החושן נמצא על האפוד. יש בו שמות 12 שבטים, שמות שלושת אבותינו, והמילים שבטי ישורון. סך הכל, כל אותיות האלפת. אתה שואל שאלה באורים ותומים. התשובה ניתנת על ידי הבהוב אותיות. תקרא, תצרף נכון את האותיות, אתה מקבל את התשובה האלוקית. פילי פלאים. הרבה יותר משמעותי ממקובל אלוקי. ממש שידור ישיר מאת הקדוש ברוך הוא, דרך הכהן, דרך ההורים ותומים. מה זה? איך נעשה את הפעולה הזאת? זה מופיע בגמרא ביומא, בפסקה 7. תנו רבנה. כיצד שואלים? השואל, פניו כלפי נשאל. והנשאל, פניו כלפי שכינה. מובאות כאן שתי דוגמאות של שאלות, ואז נכנסת הגמרא לדקות של הפרטים. אין שואלים בקול שנאמר ושאל לא. זה צריך להיות פנימי, בשקט. צד שני, לא מערר בליבו, שנאמר ושאל לא לפני השם. פרשת הורים ותומים מוזכרת בספר במדבר, פרק כ"ז. אז איך עושים את זה? שזה לא מערר בליבו, ומצד שני שואל לפני השם. אלא כדרך שאמרה חנה בתפילתה, שנאמר, וחנה היא מדברת על ליבה. כמובן שהפסוק השלם שאותו התכוונה הגמרא להביא, רק שפתיה נאות וקולה לא יישמע. לכן זה מצד אחד נמצא בשפתיים, מצד שני זה פנימי. וכך להלכה, ומותר לשאול את עצמנו האם אנחנו מתפללים ככה או לא. כך להלכה בתפילת 18, כך אדם צריך לעמוד. שפתיו נאות, קולו לא נשמע. משמעות הדבר, אומר הרב קוק, מי שעובר לידך חצי מטר, לא יודע שאתה מתפלל. הוא לא רואה את זה, הוא לא שומע את זה. אין מחיאות כפיים בזמן 18. כל ההוויות, כל הנענועים, לא נמצא בהלכה. יש היתר בפוסקים שאם אדם חושב שזה מועיל הכוונה שלו, נו! זה לא צורת התפילה לכתחילה. למה? למה צריך לעמוד בתפילה? שפתי הנאות כולה לא ישמע. ולמה הלכו חז"ל לחנה ומשם למדו איך מדברים עם ההורים ותומים? פה בפסקה 8 נמצאת תפילת חנה. חנה פתחה תפילתה. אמרו בשמואל א' פרק א', בכך שהיא קוראת לקדוש ברוך הוא צבאות. למה? אמר רב אלעזר, מיום שברא הקדוש ברוך הוא את עולמו, לא היה אדם שקראו לקדוש ברוך הוא צבאות. זה חידוש של חנה, עד שבאתה חנה. וקראתו צבאות. מה המשמעות? אמר חנה לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, מכל צבאי צבאות שבראת בעולמך, יש לך המון ילדים, קשה בעיניך שתיתן לי בן אחד, זה הכל, זה מה שאני מבקש. בקשה פשוטה, טבעית, וגם בקשה מובנת. בשביל מה, מוסיפה הגמרא ואומרת, למה הדבר דומה, משל. אומרת הגמרא, למלך בשר ודם, שעשה סעודה לאב אדם. בא אני אחד, אדם שאין לו כסף לקנות אוכל, או ממילא אין לו אוכל. הוא עומד על הפתח, הוא הולך לאולם אירועים. הוא אומר להם, תנו לי פרוסה אחת. והבעיה היא שהם כנראה אטומים, הם לא השגיחו עליו. לא אכפת להם. דחק ונכנס אצל המלך, אמר לו, אדוני המלך, מכל סעודה שעשית, קשה בעיניך ליתן לי פרוסה אחת. זה נראה אותו דבר. בנמשל זה מכל הילדים שיש לך, תן לי ילד. ובמשל זה מכל הסעודה, מכל הפרוסות שיש לך, תן לי פרוסה. זה לא נראה מחדש משהו בהבנה. אבל כשקוראים את המשל, איך הסדר שבו? כלומר, מה הנושא? הנושא הוא המלך. מה פעולתו של המלך? שהוא עושה סעודה לעבדה. זה חלק מהופעת מלכותו. מה רוצה אני? פרוסה. ממי? מה סעודה? למי הסעודה? לעבדים. הוא לא יכול לקבל משם. הוא לא עבד. והעבדים לא יכולים למנות אותו עבד. זה רק המלך יכול. אז הוא הולך לאצל המלך. והוא אומר למלך, מכל סעודה שעשית, אני יודע שעשית סעודה לעבדיך. תעשה אותי עבד. בעלות של פרוסה. חנה אומרת הקדוש ברוך הוא, השם צבאות, אתה במלכות שלך מביא נשמות לעולם. אנחנו יודעים את האמת, גם כשזה כואב, שקדוש ברוך הוא מלך גם בזה שהוא לוקח נשמות. אין לנו מושג בתפיסה שלנו לסדרי הופעת הנשמות, לסדרי לקיחתם. אין לנו שום הבנה. זה האמת של המלכות של הבורא. אז אם אתה מלך, כשאתה נותן נשמה, ותעשה אותי, והיא אומרת בפסוק שלוש פעמים, המילה אמתך, מה, אסור לנו לשאול את עצמנו היום, האם אנחנו מבקשים להיות עבדך ואמתך? זה לא דרישה שאנחנו חייבים לברר עם עצמנו אם היא קיימת בעולמנו או לא קיימת בעולמנו. זה תפילת חנה. יאמר לקדוש ברוך הוא, אני רוצה להמליך אותך דרכי. אין שיטה אחרת. אתה מולך על ידי נשמות, תעשה אותי יולדת. זה הדרך שלי להיות עמתך. זה הבנה שונה לגמרי ממה שהייתי מבין בלי המשל. זה הבדל גדול כשאדם רעב, מה הוא מחפש? כשהוא רוצה ילד, מה הוא מחפש? כשהוא רוצה להתחתן, מה הוא מחפש? האם הוא מחפש את עצמו? זה לא חייב להיות גנאי. זה אפיון כוונתו ומטרתו. אפיון כוונתה של חנה זה לשרת דרך הפרוסה. דרך הילד. על כן, כשהיא באמת רוצה לשרת, אז כך היא מתנהלת גם בהמשך. כן. כי כך הקדוש ברוך הוא ברא אותו. השם שרוצה להוליד נשמות, יצר באישה את המערכת שיכולה להוליד. והשם חסם אותה. אז תפקידנו, אנחנו נולדנו בעולם כדי לשרת, כדי לפתוח את החסימה הזאת. זה מה שקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו. הוא יוצר את החסימה, והוא יוצר את האפשרות לפתוח את החסימה. ואנחנו צריכים להיות החיילים והמשרתות שלו. ולא להתבייש בזה. ולא להיות עצובים בזה, ולא להיות מקובצים בזה. לשמוח בזה. זה לא פחות שמחה. העצה שלי כחבר זה המשנה בפרקי אבות. היא לא תעודת ביטוח, והיא לא מועילה בטווח של שתי דקות, וגוגל עונה יותר מהר. המשנה אומרת, א', עשה לך רב. תמיד טוב שיש מעל האדם מישהו. הוא לא עשי. והגמרא אומרת בעירובין, לא בשמיים היא, לא בגסי הרוח. מי שחושב שהוא לא צריך לעשות לך, הוא כבר הרב של כל אלה שצריכים לעשות רב. זה אותם את האדם. זה סעיף ראשון. הוא לא מספיק. כי הרב שלי לא רואה את כל הדקויות של החולשות שלי. הוא רואה יותר מלמעלה. אז חשובה הסתכלות מלמעלה. הסעיף השני זה קנה לך חבר. זה מה שנקרא בגובה העיניים. אם אני אעשה את התורה גובה העיניים, איבדתי את היכולת להבין את האמת. אם אני קונה לי חבר, זה בדיוק סוג הגזרה שלו. בדקויות. אלא, שמרוב זה שאני צריך כל הזמן בקרות, בסוף אני כבר לא מאמין בתחושותיי הטבעיות. אומרת המשנה, ודן את כל האדם בקו זכות. עכשיו, ההצעה שלי פשוטה. זה כמו מעבדה. שים את שלושת המרכיבים, הם לא 33% כל אחד. שים את שלושת המרכיבים, מה שאתה מקבל מעליך, מה שאתה מקבל ממישהו כמוך, ומה שאתה מקבל מתוכך, ותלוש אותם. ונראה מה יוצא. לכן אמרתי, זה לא מיידי, וזה לא פשטני. אבל זה נותן איזשהו מרחב. ולכן אם אני נחסם, אני הולך לשלושת המרכיבים האלה, יוצר ביניהם איזה תרכובת, ויכול להיות שיהיה לי מענה לחסימה. הדבר היותר ברור, המקדמי, שחסימה זה לא סוף פסוק, זה לא סיבה לייאוש. לצערנו, בדור שבו הפרטיות חוגגת, גם הייאוש חוגג. גם זה בלתי נסבל להשוות, אבל זה השוואה. זה מחלה מאוד מאוד קשה בדור הזה. המעבר מהמחלה הזאת לדיכאון הוא לא מעבר רחוק, והכל בגלל רמת ציפיות עכשווית מאוד מוחשית. אז אין סבלנות בנפש. האדם המשרת הוא מבין שיש משהו מעליו. המשהו מעליו זה לא רק דרישות, זה גם כוחות. נותן בו כוחות. כשאדם אומר השם שמואל, כל כולו נעול בתוך דלת עמותיו הפרטיות, הוא מתייאש. האמן הזה נמצא בקרב. מבחינתו זה הקרב של החיים שלו נגד מרדכי. מה אומרת לו אשתו? אם מזרע היהודים התחלת, נפול טיפול. למה נפול טיפול? הוא תתמודד, תסתער. נפטר השבוע, לוחם גדול של צה"ל, אלוף, אלוף יאנוש בן גל. מלחמת יום כיפור בגולן, הוא היה מפקד חטיבה. זה עמד, כל רמת הגולן עמדה ליפול. ברור מה היה קורה לכיוון טבריה, לכיוון צפת, ואחר כך לגוש דן. וחסדי השם ממש מעטים נגד רבים. דיבר השבוע אביגדור קהלני, הוא אמר, היינו טנק מול 10 טנקים סורים. אז הוא, יאנוש בן גל, אמר לרפול, רפול אז היה מפקד האוגדה. אמר לו, אנחנו לא יכולים להחזיק מעמד יותר. רפול אמר לו, עוד כמה דקות. וזה מה שאמר רפול לחיילים שלו בקרב במלחמת השחרור, קרב סן סימון. שמעתי את זה מפיו. אמר, חבר'ה, עמדו להישבר. אמרנו בקשר עוד כמה דקות. הכוחות הם לא ממך. בסוף, מרוב זה שאני מגדיל את עצמי, מכבד את עצמי, ועולם חוויותיי בא לספק אותי, בסוף אני אטום מלקבל כוחות. אפשר לקבל כוחות. לא צריך להתייאש. ברגע שיש מחסום, יכול להיות שהוא בעצם מנוף. הוא אין מגמתו להישאר כמות שהוא, אלא מגמתו לפתוח. לא ברור באחוזים, אבל זה די ברור שזה באחוזים גבוהים. הסיבה לכך שאנשים מתקשים להביא ילד לעולם, היא קשורה בלחץ הזה. מרוב הרצון, מרוב הציפייה, מרוב זה שהחברה לא תמיד יודעת להקל ולעודד, אלא הרבה פעמים לא בזדון, אבל מתישים את הנפש של אנשים כאלה. וכתוצאה מכך, הלחץ עושה את שלו, ובעצם, במקום להיפתח בשמחה, הופכת להיות הציפייה למחלה את יכולת ההתמודדות. ואז, דרך המשל, אם נפגשת אישה כזאת, עם אישה שעברה תקופה שהיא לא יכלה ללדת, והם מדברים בקנה לך חבר. לא קוסם, לא מלובן, לא בניסים, לא מקובל, לא אלוקי. שיחה מנפש לנפש, שעה, שעתיים, שלוש, פורחים ביחד, מדברים ביחד. 9 חודשים אחרי זה, יש לידה. פשוט. לא קרה פה שום קסם מלאכותי. שום איזה הבנה, ניצוצות של קדושה, כלום. פשטות. זה מה שחנה עושה. ברור, ברור. איך?
למשל ברווקות.
זה ברור. זה אותו עניין. בשביל מה אדם מקים בית? בשביל שציפיותיו תתמלנה. אז הוא מחפש מישהי שתמלא את ציפיותיו. והיא מחפשת מישהו שימלא את ציפיותיה. מה שברור שהם לא יוכלו להתחתן. אני חושב אם אשתי הייתה בודקת את ציפיותיה, היא לא, בחיים לא הייתה מתחתנת איתי. אני אמרתי לה אחרי הפגישה הראשונה, את חייבת בחור ישיבה רציני. את לא יכולה להתחתן עם כל ג'וליק. זה המחסום. עכשיו כמובן שאדם המודרני הוא קצת קשה החלטות, הוא קל גוגל, אבל קצת קשה החלטות, כי אין החלטות בגוגל. ב', הוא גם לא אוהב ללכת על ספקות, הוא אוהב ללכת על בטוח. החלטה להקים בית היא החלטה הכי קשה בחיים. ולא סתם הדמיון הזה, שאני אצליח להכיר את כל מה שאני יכול להכיר אחרי הניסויים, שזה אבלים. אין אפשרות כזאת. ונגיד באותן קבוצות שבהן יש אפשרות כזאת, לא רואים לא הרבה נישואין ורואים הרבה גירושין. אז זה לא בדיוק בשורה גדולה. נישואין זה נשמה אלוקית. אתה רוצה לשרת את הנשמה? יש בך חלק, חפש את החלק המשלים. המשלים לא עומד בציפיותיך. החלק שאיתו תצליח לשרת ביחד. עכשיו, אם לא הייתי נשוי, הייתי אומרים לי, כשתגדל תבין. בסדר, אבל אפשר לבנות בית. זה לא בשמיים. בסדר, המטרונה אמרה לרב יוסי, אלוהים שלכם הוא לא... מה אתה אומר לי מזווק זיווגים? זה אני יכולה לעשות, ארגנה 1,000 עבדים, 1,000 שפחות, באותו לילה שיתחה אותם. למחרת, אומר המדרש, בבראשית רבה סמכת, כולם באו פצועים. אז היא הבינה שהיא נכשלה. אז היא קראה לרבי יוסף בר חלפתא. היא אמרה לו, אין אלוהים כמו אלוהים שלכם. היא לא אמרה לו, אין שדכן כמו שדכן שלכם. היא אמרה, אין אלוהים כמו. אין כוח בעולם שיכול להוליד נשמות. אם נישואים ברור שזה הולדת נשמה, לא סתם כתוב בתורה, יעזוב איש את אביו ואת אמו, ודבק, איפה יש את המילה דבק בתורה? איפה שיש נשמה. אז מה שמחפשים, זה מחפשים לשרת את הנשמה הזאת. חיפוש אחר לגמרי. ואז תפגוש אנשים שמחים ויצירתיים, ולא בוחשים בתוך עצמם, ובונים בית. עוד תחומי חיים? עוד תחומי חיים. אני פשוט רוצה שתלכו לשאול איזה זמן סביר. אבל זה כל החיים. אין שום תחום שהוא לא נמצא בפילוח הזה בין המגמה האישית, כשהמציאות בעצם היא אוסף ציפיותיי, לבין היות האדם משרת את המציאות, משרת את האומה, משרת את הופעת השכינה. זה אהרון הכהן. הסיבה היחידה שהוא זוכה שהחושן עליו שעורים יתומים עליו. זה שלב שלא נקי. זה רש"י אומר בפסקה 10. הפסוק שראינו קודם. ורעך ושמח בליבו, לא כשאתה סבור שיהיה מקפיד עליך, כשאתה עולה לגדולה. הוא לא מקפיד, הוא שמח. ומשם אומר רש"י, זכה אהרון להדיע חושן הנתון על הלב. לב נקי. אומר הרב קוק, אם אדם צריך בנפש שלו לברר שהוא רוצה להיות עבדך או שהיא רוצה להיות עמתך, איך יכול להיות שמישהו צריך לדעת על זה? אם הרב קוק היה חי בדורנו, הוא לא היה שואל את זה. כי דבר ראשון הייתי כותב בפייסבוק שאני רוצה להיות עמתך. ו800 אנשים היו אומרים לי, וואו, גם אני. ומה היה נהיה מזה? שמעתי אתמול בקצרין, יש חבר'ה שקשורים לבית המדרש שם של המכינה בתמיר, והם, לא יודע איך הם ארגנו, איזה רשת של מנויים, אלפי נערים ונערות, שאם אתה בשתיים בלילה באיזה מקום, ואתה עומד ליפול, נפילה מוסרית, אתה שולח לאיזשהו מקום, איזה נקודה אדומה, 10 אנשים ערים בלילה, מחכים לנורות האדומות, נותנים לך עצות, חיבוק, עוזרים לך, אתה נרגע, אתה מקבל נקודה כחולה. משהו מדהים. הכלי הכי מדרדר, הופך להיות הכלי המתקן. זה ביטוי כזה על דוד המלך, שהוא בא ממואב, אז הוא יודע להילחם. אז הגמרא אומרת בסנהדרין בל"ט, אזיל בי נרגה. כלומר, איך חוטבים עצים? לוקחים מהיער חתיכת עץ והופכים אותה להיות גרזן, והגרזן חוטב את היער. אז זה אזיל בי נרגה. אז זה דבר מדהים. למה חיצוני? הבירור שאתה עושה עם עצמך, הוא לא בירור קל להגיע למצב של להיות עמתך. מי עוד צריך לדעת את זה חוץ ממך? אתה שואל בהורים ותומים? מה אתה שואל? מה יקרה לך? מה תרוויח? במה תדבק? מה תחווה? בשביל זה אתה צריך הורים ותומים? זה הרי הדמיון שלך מספיק. שם יש חושן, שם יש הכל. אתה שואל בחושן, מה הבורא רוצה? בעצם אתה שואל אותו, האם אצליח לשרת אותך? לכן צריך לשאול בהורים ותומים כמו חנה. שפתי הנאות, כולנו נשמע. למשל, הנה שמואל א' פרק ל', פסקה 2. דוד המלך, עוד לא מלך, נמשך למלך, אבל עוד לא מתפקד בפועל, כי שאול עוד נמצא. והוא מארגן גדוד באזור דרום הר חברון של היום. 600 לוחמים מגינים על החקלאים מפני שודדים. כמו השומר החדש או שומר יוש, התארגנויות של התנדבות, של עזרה לחוות החקלאיות, לחקלאים. והיישוב שלהם, של הגדוד, הוא ציקלג. ועמלק פושט על ציקלג. שורף את העיר באש, לוקח את כל הנשים והילדים לשבי. ודוד מגיע עם הגדוד שלו, הוא רואה את הכל שרוף, והם לא מוצאים את הנשים והילדים. כולם בוכים, כולל דוד, שתי נשיו, בלעדיו, גם בשבי. אז כתוב כך, פסקה 2, בצד שמאל למעלה. ותצר לדוד מאוד. כי אמרו העם לסוקלו, כי מרה נפש כל העם, איש על בנה, בנמותה. אתה נכשלת. אדם כותב בדף פרשת שבוע, שלדעתו שר הביטחון נכשל. הוא הכותב, הוא מכיר את מערכת הביטחון, הוא כמובן יודע מה צריך לעשות, הוא אומר נכשל שר הביטחון, וצריך למנות את ההוא וההוא, שידוע בניסיונו הצבאי הרב, הוא יהיה שר הביטחון, ואז התשואה תבוא תוך יומיים. זה מה שקורה פה. לא סיפקת את הסחורה, לא הגנת על העיר, נכשלת, רוצים לסכול אותו. מה הוא עושה דוד? ויתחזק דוד בשם אלוקיו. תלכו במכון מאיר, תשאלו מה זה להתחזק, מה יגידו לכם? תלכו באשקלון, תשאלו מה זה להתחזק, מה יגידו לכם? מה אתם חושבים? נחזור בתשובה? מה זה לדוד? מה הכוונה? איך? ללכת ללחם. זה אותו דבר. השוואה נסבלת. מה פירוש? מה הכוונה ללכת למשימה? מתוך מה? על בסיס מה? הנה תראו. ויאמר דוד אל אביתר הכהן בן אחימלך הגיש ענה לי האפוד. הוא הולך לשאול מה אומרים בתומים. מה הוא הולך לשאול? נרגש אביתר את האפוד אל דוד. וישאל דוד והשם לאמור. מה הוא שואל? ארדוף זה לא שאלה. הוא מודיע. האסיגנו, זה השאלה. האם מצליח? הגיוני? כי לרדוף זה ברור. זה ערך מוסרי, זה ערך משפחתי, זה ערך אנושי. אפילו הרמטכ"ל היה מודה שצריך ללכת למרדף כזה. נו, מה חסר? ויאמר לו השם, מה אומר לו? למה צריך להגיד לו רדוף? הוא לא שאל. אומרת הגמרא ביומא, בחלק השני של הגמרא, בעין ג' עמוד ב'. בדרך כלל שואלים בהורים ותומים, שאלה אחת, מקבלים תשובה, שואלים עוד, מקבלים תשובה. אבל אם מוצא הדבר, ממהרים, אפשר לשאול שניים. שנאמר, וישאל דוד בהשם למור, עכשיו תראו מה קרה לגמרא, או מה קורה לי שאני לומד פסוקים מתוך הגמרא. כתוב פה, הארדוף. ראינו בפסוק, לא כתוב הארדוף. הגמרא לא שיבשה, אלא תראו את ההמשך. הרדוף אחרי הגדוד הזה השיגנו, והיום אלו השם, רדוף, כי עסק תשיג. אם השם עונה רדוף, זאת אומרת שדוד שאל, האם ירדוף? מי היום יכול להבין? סדר גודל נפשי כזה. נשותיך נלקחו בשבי, ילדיך בשבי. יישוב שלם, אנשים והילדים בשבי, ואתה שואל, האם לרדוף? אפשר להבין את זה? הקדוש ברוך הוא ענה לו. איך? נכון? כי אם חידושו של דוד המלך זה מלחמות או הקמת מלכות, אז זה עניין אחד. אם חידושו של דוד המלך זה הפסוק, אני עבדך בן אמתך, והוא מלמד את הדור שלנו שלא הדור שלנו המציא את המושג פיתחת למוסרי. זה דוד המלך. אומר, זה השחרור האמיתי, להיות משרת. אז יש תחום שנקרא מלחמה, ויש תחום שנקרא משפחה, ואתה משרת. תשאל את המשלח שלך, האם זאת שליחותך? אומר רב קוק בעולת ראייה, בסוף עולת ראייה, על, על, על היחס בין דוד מלך ישראל חי וקיים לבין קידוש הלבנה, אומר שם הרב קוק, ממש בסוף חלק א' של עולת ראייה, אין דבר אישי ופרטי בדרכו של דוד המלך. הוא לא מעמיד לחוד את האנושי שבו, ולחוד את העבד לרצון השם שלו. כל דבר אנושי, אם אין לו חותם אלוקי, הוא לא עושה אותו. זה נקרא מוסר אלוקי. לחבר את רגישותך המוסרית עם רצון השם. למה זה נפקא מינה? שאלת הבורים ותומים, נהפכו אותך לשליח אלוקי. הנה, תראו את הפסוקים. וילך דוד ובשש מאות האיש, הם הולכים מהר, הנותרים עמדו, 200 אנשים פיגרו מעבור את נחל פסור. זה מרדף מהיר ביותר. ויצאו איש מצרי בשדה, ויקחו אותו אל דוד, ויתנו לו לחם, ויוכל, וישקו מים, ויתנו לו פלח דבלה, ושני צימוקים, ויוכל, ותש ארוחו אליו, כי לא אכל לחם, לא שתה מים, 3 ימים, 3 לילות. בשביל מה כל זה? מה אכפת לנו מהאיש המצרי הזה? נכון שבפסוק הבא מתברר שהוא איזה קצה חוט של הגדוד העמלקי. ותראו מה מדהים שם, פסוק ט"ו. אחרי שמתברר שהוא חלק מהגדוד הזה, והבעלים שלו זה העמלק, זרקו אותו כי הוא חולה. אז שואל אותו דוד, פתאום יש זמן להיה שאלה. התורידני? על הירדוף אומר הרט"ג לאור הגמרא, אין היה שאלה כדי לסמוך בגלל המהירות את היה שאלה על המילה השיגנו. פה המילה תורידני עומדת לפני עצמה ויש סימן שאלה לפני כן. התורידני. כי אם אתה שליח אלוקי ועכשיו נשלחת על ידי אלוקים להילחם ברשע של עמלק. אז אם אתה תתנהג כרשע, כאדם לא מוסרי, כאדם אכזרי, ולא אכפת לך מזקנים וחולים, אז אתה כמו עמלק, גם אם זה השוואה בלתי נסבלת. בעצם יכולתך להתמודד מוסרית כדי להחזיר את נשיך וילדיך, להיות שליח אלוקי למלחמה עם עמלק, אתה חייב להתייחס לאיש המצרי הזה. נכון, פיזית על השעון איבדת 13.5 דקות. יכולתך להרוג את עמלק לא קשורה לדקות, היא לא קשורה לתזמונים, היא לא קשורה למקצועיות, היא קשורה למלאכה המוסרית שמוטלת עליך. באמת הרמטכ"ל שאמר אתמול שהוא לא היה רוצה שירוקנו 10 מסרניות לגופה של ילדה בת 13 שעומדת להתקיף, אם אפשר לא להרוג אותה, זה נפלא. זה דוד המלך בחלק האחד. ולא שמענו יש אמירה ברורה שהמלחמה עם המחבלים היום היא מלחמה של צדק נגד רשע, של אכזריות נגד רחמים. לא שמענו. לא שמענו מילים טובות על חיילי צה"ל וכוחות הביטחון והרבה מאוד אזרחים שמתנדבים במלחמה הזאת. זה הכי קל לקחת קצה. אלה ייקחו את הקצה של התקיפות, אלה ייקחו את הקצה של הרחמים, ומה נהיה מזה? אצל דוד המלך אין סתירה ביניהם. הוא מתייחס לאיש המצרי, הוא נותן לו דבלה, צימוקים, ויוצא למלחמת חורמה ומחסל את עמלק. שום פקפוק, שום היסוס, שום גמגום. כן, רק שנייה, הוא אדם שרוצה לשרת, רוצה לדעת אם השירות יצליח. לא
כרה.
אם המשימה שאלתי עליה, אם זה היה רק השיגנו, אין לזה מקום. אבל אם אדם אומר ההרדוף, כלומר, האם יש לי משימה, הוא רוצה לדעת שהמשימה תהיה, מה זה לא נבוש כי בחבטחנו? תגיד לנו את כוחותינו, תגיד לנו את משימותינו, ותן לנו לעשות אותם. לא, לכן הגמרא מפרשת שאם השם שאל אותו, ענה לו רדוף, אז זאת אומרת שהוא שאל האם הרדוף. לכן אמרתי שהגמרא אפילו מוסיפה איי מרוב התלהבות. כלומר יש פה איי השאלה, אלא הסביר לנו רד"ק, זה מה שנאמר קודם, שהוא שמח את איי השאלה של הרדוף על השיגנו. אז אנחנו שומעים במילה לרדוף בלי איי, אבל בעזרת הגמרא חוזרים לפסוקים, הוא שאל האם ירדוף. אני אומר שוב, אם חשוב לנו שיש משימה וחשוב לנו לבצע, אז חשוב לנו שהיא תתבצע. זה סעיף ב', לא סעיף א'. המדד יהיה האם אני רודף נכון, האם אני עבד נכון. עצרתי אותך. החלק הזה של הרצון לא להיות אכזריים, לא להשתמש בנשק שימוש כוחני, הוא רצון אמיתי. אור החיים הקדוש מובאים דבריו פה בפסקה 11. הוא לא מבין למה התורה אומרת, נכון שזה עיר הנידחת, זה לא מלחמה עם אויבים, אבל במהות, למה התורה אומרת ונתן לך רחמים וריחמך? אומר אור החיים הקדוש, הוא הלך לשאול את הישמעאלים, כת המרצחים במצוות המלך. צריך להגיד את זה, לא להתבייש בזה. יש כאלה שהם רוצחים, זה הנשמה שלהם. אז הוא שאל אותם, מה קורה לבני אדם כאלה? שהורגים הרבה. אז אמרו לו, נחרט מאיתנו שורש הרחמים, הפכנו לאכזרים. אומר אור החיים, אנחנו נקיים מצוות עיר הנידחת, מה יקרה לנפש שלנו? נהיה אכזרים. הוא מודאג מזה. מותר להיות מודאג מזה. אז כל עוד הרמטכ"ל ביטא את הדאגה, הדאגה, הדאגה האמיתית. אבל היא חייבת להיות מאוזנת בזה שיש לנו מלחמה נגד האכזריות הזאת. מה פרוש אם זה לא מאוזן? אני תפקידי לא לשפוט אותו, תפקידי להתאזן. הוא לא המחנך שלי. המחנך שלי זה תורה, המחנך שלי זה הוריי, המחנך שלי זה רבותיי. עכשיו, לפי המשנה בפרקי אבות, הרבבנו קצת, הוספנו קצת את החברים, וזהו. אדם עושה מלאכתו כחייל מתוך עולמו המוסרי. הצבא יכול לעודד את עולמו המוסרי. הוא לא יכול להכתיב לו. אז מה הציפיות שלי עם הרמטכ"ל? הוא לא למד את שמואל. בכל ההרצאות, בכל הקורסים, בכל חיל חינוך המעולל הדואג למוסריות של צה"ל, אין את פרק למד בשמואל. אין גם פרק תתווה בשמואל. מה לעשות? עכשיו אני אתעסק בתלונות. נבנה את הדברים שחסרים. זה חלק מהבירור שאנחנו עומדים בו. בדיוק בשאלה המוסרית הזאת. אנחנו נכנסים לחודש, שהשנה הוא מרווח, הוא פי שניים, כדי להתכונן למלחמה המוסרית הזאת. איך שלא תסתכל על פורים, זה לא רק אוזני המן. רעשנים, מגילה. זה קרב. היה שם, הייתה שם מלחמת עמלק, צריך להתכונן אליה. האם עיתון הארץ יהיה מרוצה מכל מילה במגילה? לא בטוח. האם מי שקורא את המגילה יהיה נחמד בעיני ערוץ 2? לא בטוח. איך? ברור, כי ברגע שיש דעה מובטת על המוסר, אומר לנו ריש לקיש, שהוא ידע מה זה עיוות בלי תורה. אומר ריש לקיש, כל המרחם על האכזרים, סופו שיתאכזר על הרחמנים. בסוף כשהמוסר הוא מעוות, אז אלה שמכל מיני סיבות, או אין לי כוח, או אין לי רצון, או יש לי עיכוב לבצע בהם את הפגיעה שהייתה צריכה להיות, אין לי כוח לעשות את זה. ואילו כאלה שבעצם לא הייתי צריך להפעיל מולם כוח, אני מפעיל מולם כוח. זה התוצאה של העיוות. ולכן אנחנו לא משאבדים דעותינו לכאלה שדעותינו לא מוצאות חן ביניהם. אבל אם נבוא לדיון הזה בלי האיש המצרי, בלי אכפתיות, בלי אור החיים הקדוש, אנחנו נותנים את הכוח לאותה חלקיות מוסרית, כי אין לנו ביטוי של אותה חלקיות. זו אחריות ישירה שלנו. ולכן הקדוש ברוך הוא בורא, אלה מול אלה, איזה חלוקה נפלאה, ימין ושמאל. מה זה? מה זה ימין ושמאל? מה אומר את המילה שמאל היום? חיים, שלום, מוסר. רחמים, זכויות אדם. מה אומר את המילה ימין? מלחמה, שטחים, קרוונים, מאחזים, נוער הגבעות. נו, זה ברור. מה עומד מול מה? למה? למה אני צריך לקנה לזה? לחלוקה הזאת. למה אני לא יכול ללמוד משמואל א', שכשעוצרים ליד איש מצרי, זה חלק מהאורים ותומים. ואם זה לבוא לכלל שכל המערכם על האכזרים. אבל אם זה תופס קצה אחד, והוא תופס קצה שני, עכשיו מתקדשים. תשאלו, אל תוותרו, אנשים. אנחנו רק בהתחלת הקדנציה. אני לא יודע על איזה ילדה בן 13 הוא מדבר. זה כל מצב כזה לגופו של דבר. אני לא חושב שאפשר בכותרות לנצח מלחמה. אני אומר בגדול, מבחינה מוסרית, היו צריכים להיות שני חלקים. חלק אחד האומר, אין לנו יד קלה על ההדק. אנחנו לא אנשים כוחניים. עם ישראל הוא עם ביסוד הנפש שלו, הוא רחום ומוסרי. והיסוד השני היה צריך לאמר שבגלל שהוא מוסרי הוא נלחם באכזרים. ואם הוא לא ילחם באכזרים הוא לא מוסרי. אם זה היה הבירור, פנינו היינו נראות אחרת. אבל בגלל שלצערנו זה לא הבירור, בגלל שהמילה רדוף נמצאת בלי השאלה גם אחרי הגמרא, אז ממילא, מה יש? יש הבדלים חיצוניים בין מחנות, בין תפיסות, והאמת סובלת. אי אפשר לנסח, אני חושב, לכל חייל, בכל מצב, תעשה ככה, תעשה ככה. או יגיד הרמטכ"ל איזה משפט, מישהו אחר יגיד משפט הפוך, יריבו ביניהם. זה לא, לא, לא חושב שזה רציני. לנסות לבנות בנפש בניין יותר רחב. דיברנו על זה באיזשהו הקשר, על הסיום של כל פרשת הקורבנות לפני פסוקת זמרה. שיש כאלה שהם אומרים שני כתובים המכחישים, יבוא הכתוב השלישי, זה לא כל כך מעניין אותם, הם ישר עוברים לרצון שיבנה בית המקדש. ויש כאלה שיש להם נחת, הם עכשיו לומדים בבוקר, לא משנה באיזה שעה, לפני הנץ, אחרי הנץ, הם לומדים משנה בפרקי אבות. יהודה מנתמה אומר, סוף סוף מישהו מבין לבבנו, קצת אמת, בלי נחמדות, אומץ, אז פנים, תהיה אז פנים, אז כנמר, רץ כצבי, גיבור קארי, קל כנשר. פיל פלאי, אותו יהודה בן תימא, אותה משנה, ממשיכה, היא לא נעצרת. אז פנים לגיהנום. כן, אני רוצה שהרמטכ"ל יגיד לי, אז פנים לגיהנום. נכון שהייתי רוצה שגם יגיד, הווה אז כנמר? הוא לא יודע את זה, מה נעשה? אז אני צריך להשלים את זה. בכל לבקר אותו, נשלים אותי. אומר רבי יוסף, מה אתה חושב? הווה אז כנמר, הכוונה, בשביל עבודת השם אתה צריך להפך בנפש להיות אז פנים? חס וחלילה. אז פנים לגיהנום, הוא אומר. אלא, אתם לא מכירים את החולשות האלה. אבל אני אוהב לישון בבוקר. קרו ב-10-11. היום כמה אין בעיות של מניינים, אפשר לסדר את זה פרוס לאורך כל היום. אז כלפי אנשים חלשים כמוני, אומר רבי יוסף, בגללך דיבר יהודה בן תימא. הוא אומר, תהיה אז כנמר, אתה עם עצמך תהיה אז כנמר. תתגבר על העייפות, תתגבר על העצלות. זה יותר קשה. יותר אז, קל להיות אז כלפי ההוא. אז לכן הסוגיה הזאת של האיש המצרי היא חלק מהאורים ותומים. למשל, הדבר דומה בעיניי, תפילת הדרך. אני חושב שאדם שמתפלל תפילת הדרך, ואחרי 3 דקות, או מקבל אס-אמס וקורא אותו, או עושה אס-אמס, לדעתי הוא ברך ברכה לבטלה. למה? כי מה זה תפילת הדרך? לפי הגמרא בברכות, תפילת הדרך זה התייעצות. אדם צריך להימנך בקונו. צריך להתייעץ עם הקדוש ברוך הוא, האם נסוע או לא. היום התייעצות זורמת, אפשר לדבר איתו, והוא עונה חופשי, והוא גם עונה כשהוא לא עונה, הכל בסדר. פעם לא ידעו איך עושים את זה. אז אמרו תפילת הדרך, איך מתייעצים את תפילת הדרך? המקור של הברכה, תוליכני לשלום, תצידני לשלום, תגיעני למחוץ לבציל לחיים מסוכם שלום. אומר רבי אבאו, אל תגיד ככה. למה? לישטיף איניש נפשי בעד הציבורה. תגיד עם הציבור. אל תגיד תוליכני, תוליכנו. אל תגיד תצידני, תצידנו. מה פירוש? כי אם האסיגנו זה המטרה, אז להגיע לשלום, זה הנושא. אז מה זה ההתייעצות עם הקדוש ברוך הוא? כלום. אבל אתה אומר, תוליך אותי לשלום. אתה מבקש מהקדוש ברוך הוא שיוליך אותך. אין הקדוש ברוך הוא מוליך אנשים פרטיים. הוא לא מוליך את הפרטיות. זה מה שאומר תפילת הדרך. תגיד תוליכנו. אם אתה מחבר את הדרך הפרטית שלך לאומה, לכלל, שאת האומה השם מכוון אותה נכון, אז דרכך הופך להיות דרך רצויה. אז אם ביקשת מהקדוש ברוך הוא תוליך אותך, ואחרי 2 דקות אתה עושה אס-אמס שגורם לתאונות דרכים, אז ברכת לבטלה, הוא לא מוליך אותך. אם עקפת עקיפה מסוכנת, אם חצית קו רציף, אם עברת ברמזור אדום, אתם יודעים כמה אנשים עוברים ברמזור אדום? עם כיפה, עם זקן, עם כובעים, עם פאות, עם כל הגינונים. איך זה יכול להיות? זה שחיקה במושג השירות. יותר, אני יכול להגיד בדמיון שלי, זה לא יקרה לי, אני חישבתי, הסתכלתי על הדרכים, ראיתי וכו', יש הרמות תירוצים. אתה משרת, אתה לא עושה חוכמות. זה תפילת הדרך. כן. עוד פעם? נכון. אל תלך רחוק. עיקר כוחו של עמלק מחבלי משיח, לפי הגרא, למסורת שלו, במה שחובר בכל התור, של תלמידיו, זה היה במידות. עמלק מנסה לקלקל את מידותינו. במה? יש היום כל מיני מומחיות בערב רב, מערב רב. בעיקר ההם, אני אף פעם לא. אז הגר"א אומר, בא לגאווה, בא לשנאה, בא לחמדת ממון, מחלוקת ומקטרגים על ישראל. הם מושפעים מעמלק. הגר"א דיבר עם תלמידיו, משהו קטן מזה מופיע פה בפסקה 12. הוא אמר להם, כל מגמתה של הגאולה תהיה גאולת האמת. המפריע העיקרי זה עמלק. חרבה ירושלים, לפי הגמרא בשבת קופיטט, בגלל שפסקו ממנה אנשי האמנה, אומר היה גרן לתלמידיו, צריך להקים תנועת אמנה. לכאורה המושג אמונה זה רוחני. אמר להם הגר"א, בלי מידות מתוקנות אין תנועת אמנה, אין רוחניות. יש פה תזכורת קטנה, המידה הזאת שנקראת השתוות, אומר בכל התור, פרק חמישי, שעל כל אחד להשתוות עם הכלל לא להתנשא, לא להתגדל על אחרים, לא בגשם ולא ברוח. חוזרים אנחנו לאותם פסוקים על הכהנים, הקדושים תהיו, הפרושים תהיו, במידות, במידות. טוב, אנשים יקרים, תודה רבה לכם. שבת שמחה וטובה. כל טוב.